בפרק של היום נדבר, האם השקעה בקרן נדל"ן זו השקעה נדל"נית או הלוואה? מיד מתחילים. יאללה, רוני, נקרא.
אוקיי, אז על מה אנחנו מדברים היום, עדי?
חבר'ה, היה לנו, לפני שנה נראה לי, פרק על קרנות נדל"ן, אבל אפילו אני ורוני לא הבנו, כמו שאנחנו מבינים היום, יותר
לעומק. אחרי שראינו הסכמים, ראינו הסכמים.
ומה השתנה? קורונה. זאת אומרת, שהקלטנו את הפרק הזה, זה היה לפני הקורונה, וכשאמרנו את הפרק הזה, איך אתם יכולים לצפות מה יהיה בשוק, ואז כאילו שהגיעה הקורונה, זה די טרף לנו את הקלפים, כאילו.
אז עדי, בוא נתחיל מאיפה.
אתם צריכים להבין אותו. אז בוא נתחיל.
נתחיל מאיפה זה נוצר בכלל.
אז בוא נתחיל, קודם כל אני חייבת להגיד משהו, וזה משהו שאם שומעים אותנו, אנחנו לא נגד המוצר הזה, אם זה מתאים לאנשים, זה מתאים להם ומצוין. רק תבינו את המוצר הזה. ואי אפשר להשוות את המוצר הזה לרכישה של דירה להחזקה לטווח ארוך. זה לא אותו מוצר, זה לא אותו פורמט. כן.
אני רוצה להתחיל ולספר מאיפה הגיע הרעיון הזה בכלל של קרן השקעות נדל"ן.
כן.
בעולם פועלים יזמים רבים, לפעמים הם פועלים במספר פרויקטים במקביל, בדרך כלל הם מקבלים בין 60-70% מימון מסחרי מהבנקים, ואז הם צריכים להביא עוד 30-40% הון עצמי.
נכון.
זה בדרך כלל פעילויות יזמיות של בניית נכסים או של קניית פרויקטים והסבה שלהם, השפחה שלהם אפילו. ואז בעצם נוצרה פלטפורמה הזו של קרן השקעות נדל"ן. מצד אחד הם מגייסים את ההון העצמי באמצעות משקיעים, ומהצד השני יש כביכול משקיעים שמקבלים את התחושה שהם משקיעים בנדל"ן.
אל תיכנס את זה לעומק.
אבל אנחנו לאחרונה ראינו הסכם התקשרות כזה שבמפורש רשום.
ראינו כמה.
כן, רשום במפורש הלוואה.
ראינו מספר. אוקיי, אז זה אומר שבתור משקיע איבדתי את השליטה שלי בהשקעה.
אין שליטה, לא ניתן למכור, לא ניתן, ברוב המקרים.
אל תחליט, לא ניתן למכור, אני לא יודעת לגבי זה ספציפית. יכול להיות שאפשר להכניס מישהו בנעליך.
כן, כן, אבל זה די קשה, זה לא, וכדי להחזיר באמצע, יש לפעמים כאלה עם תחנות, אז הם לוקחים מימון נוסף, ואז משחררים חלק מהמשקיעים.